התשיעית באירופה. פודקאסט הכדורסל הישראלי של אתר ספורטס רבי.
Great shot!
עם משה הליקמן ועומר אריאן.
ברוכים הבאים לפרק החדש של פודקאסט התשיעית באירופה מבית אתר ספורטס רבי. אני כתב האתר משה הליקמן, ולצידי כמו תמיד כתב נוסף של האתר עומר אריאן. מה העניין עם עומר?
מעולה, אני כל פעם פותח את הפודקאסט בתקופה של היורובאסקט ולהגיד עד כמה זה כיף, ובאמת יש איזשהו מים בטוויטר שהוא הפך ליותר מימים, שעל כל משחק אומרים איזה המשחק הכי מטורף שהיה בטורניר, אבל זה באמת ככה. היורובאסקט מתעלה על עצמו כל פעם מחדש ומספק לנו הצגות מדהימות אחת אחרי השנייה, שכל אחת מתחרה ומתעלה על השנייה, כך שזה ממש 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 כיף באמת כל פעם מחדש.
לחלוטין, ובאמת נתחיל עם היורובאסקט אפשר להגיד, וכמובן נדבר רק על היורובאסקט בפרק הזה, אבל יותר בדגש על נבחרת ישראל, וכרגע נתחיל עם שחקן שלא שמים לב אליו מספיק ביורובאסקט, ואתה יכול ללכת ראשון.
כן, אז התלבטתי מאוד מה לבחור, כי באמת, אתה רואה משחק ואז אתה אומר, טוב, אותו לא מעריכים מספיק, אבל אז אתה רואה את המשחק הבא, וגם אותו לא מעריכים מספיק, וגם אותו לא מעריכים מספיק, באמת, יש פה כל כך הרבה דברים מעניינים. אני בחרתי להתמקד במשחק שהיה אתמול, איטליה סרביה, אחד מהמשחקים ההירואים, שאני זוכר באמת כל כך הרבה סיפורים מעניינים יש על המשחק הזה, ומי שכמובן תפס את העין זה מרקוס פיסו. נבחרת איטליה נבחרת מוכשרת הרבה פחות מנבחרת סרביה, אולי הדבר הכי משמעותי, ואני מניח שאתה תסכים איתי, שלנבחרת איטליה אין את השחקן הכי טוב בעולם, ולנבחרת סרביה יש. ובכל זאת, באמצעות הנשמה והלב, ובעיקר של השחקן הזה ספיסו, שגם הקשה מאוד על סרביה בהגנה, וגם עשה מהלכים גדולים, וסיים גם ככלה המוביל של איטליה, והוסיף 6 אסיסטים עם אחוזים נהדרים, 66% ל3, עם 9 זריקות, באמת, התעלות יוצא דופן, והוא מעלה את איטליה לרבע גמר, ואני לא יודע לאן עוד הם יכולים להתקדם, אבל להדיח את סרביה, את הקונטנדרית אולי הידועה ביותר, ואולי זאת שהייתה לה הכי הרבה קונצנזוס עם השחקן הטוב בעולם, זה וואחד הישג. אמנם זה רשום על שמות של עוד כמה שחקנים ואנשי צוות, אבל הוא לגמרי בעיניי עשה אתמול משהו שלא ישכחו באיטליה לכמה שנים טובות.
טוב, אני הולך על שם מאוד מוכר, אבל כזה שגם שאלו אותו במסיבת העיתונאים אחרי המשחק את השאלה המתבקשת, האם הוא לא מרגיש מוערך מספיק, וזה לאורי מרקנן, שבאמת סיפק תצוגת ענק מול אוקראינה עבור נבחרת פינלנד בדרך לרבע הגמר, והלכתי עליו בגלל שבעיקר כולם מדברים על שלושת הסופרסטארים, יוקיץ', יאניס כמובן, וגם ברח לי מהראש משום מה, אבל גם לוקה דונצ'יץ', ובנוסף אליהם גם, אז אחרי זה מגיע אולי שם כמו רודי גובר וכולי וכולי, אבל אף אחד לא נותן את הכבוד הראוי ללאורי מרקנן, והגיע הזמן שהוא באמת יקבל את הכבוד הזה, כי הוא סופרסטאר, הוא ממש שם עם הגדולים באמת, ולא סתם הוא נמצא ברבע הגמר, ואני יכול להגיד שבציוני השחקנים בניצחון של ישראל על פינלנד בפתיחת היורובאסקט, אז אמרתי לעצמי, אני לא יכול לתת לדני אבדיה, עם כל הכבוד להופעה המדהימה שהייתה לו, את הציון 10, בגלל שמהצד השני היה שחקן ששיחק לא פחות טוב ממנו והפסיד, וקשה לתת לו ציון 10 על משחק הזה, לאורי מרקנן, אבל עכשיו אפשר לתת ציון 10 ללאורי מרקנן, זה בטוח על ההופעה שלו מול קרואטיה, 43 נקודות, וכמו שאמרתי הוא ממש שם עם הגדולים באמת.
ואגב, הגדולים באמת, ההופעות של לאורי מרקנן ברמת היכולות, אנחנו יודעים שיש הבדל ושוני והכל, אבל באיזשהו מקום הן מציבות אותו ברמת אולסטאר ב-NBA. ולמרות שהמעבר הזה ליוטה ג'אז אולי עשוי קצת לפגוע בסיכויים האלה, כי אנחנו יודעים טוב מאוד מה יש, או יותר נכון מה אין ביוטה, וזה שחקנים שטובים בכדורסל, אבל לאורי מרקנן ברמה, כמו שאתה אומר, לא רק ברמה של הכוכבים באירופה, אלא יש לו קייס באמת אמיתי לאיים על משחק האולסטאר, ואולי להיכנס אליו אם הוא יצליח לעשות את הדברים שהוא עושה ביציבות גם בעונת ה-NBA.
לגמרי, ואני חושב שבטעות אמרתי קודם שהוא שיחק נגד אוקראינה, אז כמובן שזאת הייתה קרואטיה, ועכשיו באמת נגיע לנבחרת שלא שם בשלבים המאוחרים לצערנו, למרות שהיא ניצחה נבחרת כמו פינלנד, וזאת נבחרת ישראל, שבאמת אי אפשר לתאר את זה אחרת, נכשלה באירובסקט הזה, וגם אם נכנסים להגדרה שזאת יותר אכזבה, בסופו של דבר מהנבחרת עצמה הציבו מטרות גבוהות ואפילו הגעה לרבע הגמר. אז קודם כל אנחנו ניגע בכל המרכיבים של הכישלון פה באמת מכל זווית אפשרית, ונתחיל עם הדבר הראשון שמשם באמת הכל התחיל, וזאת ההכנה הלקויה. כזכור, נבחרת ישראל פתחה במשחק מול מכללת אובון, המשיכה לשני משחקים בגיאורגיה שבהם היא שיחקה טוב, אבל דני אבדיה החולה לא היה שם. אחרי זה היא חזרה לשני משחקים מול רומניה החלשה בישראל, ואז היא הגיעה למוקדמות אליפות העולם, חטפה שם שתי סטירות מול פינלנד ושוודיה, ומשם התאוששה בפתיחת היורובסקט מבחינת התוצאות, אבל לא מבחינת היכולת, ואחרי זה גם התוצאות דיברו בעד עצמן. וקודם כל, עומר, עד כמה ההכנה הזאת היא באמת לא ראויה בשום צורה לקראת טורניר גדול, ובאמת כמה החלק של איגוד הכדורסל גדול כאן, למרות הטענות שנבחרות אחרות לא רצו לשחק מול ישראל, ושהיה טורניר שהיא הייתה אמורה להשתתף בו, ובסוף הוציאו אותה משם, בסוף זאת אחריות של האיגוד, אפשר להגיד.
כן, אני רוצה קצת לתת איזשהם קונטרה לטענות כאלה. יש פה שני דברים. בואו נדבר קודם על המרכיב המקצועי נטו. במרכיב המקצועי נטו, אפשר להתווכח על האם ההכנה ראויה או לא, אבל אני חושב שאי אפשר לבוא ולטעון שההכנה הלקויה הזאת היא הסיבה, או סיבה מרכזית לכישלון של נבחרת ישראל. מכמה סיבות? הסיבה הראשונה היא שנניח וההכנה למונדו בסקט לא הייתה ראויה, המונדו בסקט עצמו שפחות או יותר בשום שלב לא התחרנו עליו, נקרא לזה ככה, המונדו בסקט עצמו היווה הכנה מול נבחרות טובות ואיכותיות, אז לכאורה זה היה אמור להספיק, לא? אז אני לא חושב שזה המקום המתאים להאשים. והדבר השני, ואולי יותר חשוב, בסופו של דבר, הכנה מול נבחרות רעות יכול לגרום לך לא להיות שם מבחינת הרמה, לא להיות שם מבחינת האינטנסיביות, האגרסיביות, קצב המשחק וכולי. זה לא המקרה. זה לא שנבחרת ישראל שיחקה בשטף נכון, בצורה נכונה, אבל פשוט לא הייתה שם מבחינת רמת ביצוע. לא, נבחרת ישראל בסך הכל לא שיחקה נכון מההתחלה. היא גם לא הייתה ברמה, אבל היא פשוט לא שיחקה נכון, היא לא הייתה בשטף, מאלף סיבות, ועוד נדבר על חלקן. אבל ההכנה שהייתה אמורה להכניס אותנו לשטף מול נבחרות חלשות לא עשתה את זה. מול קבוצות חזקות יותר אני לא חושב שאפשר לצפות שדבר כזה היה משתנה. ההפך, מול נבחרות טובות יותר, מול הגנה טובה יותר, אתה יותר מתקשה להיכנס לקצב. יש לזה גם יתרונות אחרים. אבל מבחינת הנבחרת שלנו, אני חושב שהבעיות היו אחרות, וההכנה הלקויה לא גרמה אליהן. בנוגע לטענות של לאיגוד הכדורסל, אני בסופו של דבר מבין את איגוד הכדורסל בעניין הזה. דיברנו על זה באחד הפרקים הקודמים בהקשר של הפועל ירושלים, שבזמן שהפועל חולון והפועל תל אביב ומכבי תל אביב כולם יוצאים לטורנירי הכנה בחול מול קבוצות אירופאיות, הפועל ירושלים דווקא בוחרת להישאר בארץ, מה שנקרא, ולשחק את משחק ההכנה שלה, את משחקי ההכנה שלה כאן, ומול קבוצות ליגת ווינרסל. אז גם כאן יש איזשהו דיון מקצועי, האם אתה רוצה להיכנס לקצב ולבנות היררכיה, או שאתה פשוט רוצה לתרגל. ואם אתה רוצה לתרגל, אז אתה רוצה לתרגל גם מול רמות גבוהות, ואז זה הגיוני לצאת, אז זה דיון מקצועי. אבל יש פה גם דיון לוגיסטי. הכנה כזאת יכולה מבחינת לוחות זמנים להכריח אותך להפסיד ימי אימון, לטרטר את השחקנים בטיסות לא ראויות שיכולות לפגוע להם בכושר או ברמה המנטלית. יש המון 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 שיקולים שנכנסים מעבר לעד כמה טובה הקבוצה. אם זה היה פשוט ובשנייה היינו יכולים לשחק מול כל קבוצה, אז אחלה. אבל העולם הזה יותר מסובך מזה, והוא כרוך בלוגיסטיקה, ואני חושב שזה הגיוני שגם מהבחינה הזאת, הנבחרת העדיפה לקיים את משחקי ההכנה מול מי שהיא העדיפה.
אוקיי, לגיטימי, ועכשיו באמת נעבור לנושא הבא, שזה נושא המאמן גיא גודס, שחוטף הרבה מאוד ביקורות על הטורניר, הוא חטף הרבה ביקורות עוד לפני הטורניר, קיבל המון במהלך הטורניר וכמובן גם אחרי שהטורניר הסתיים, ובסוף מבחינתי הדברים שהוא לא הצליח לעשות פה הם קודם כל בניהול של הסגל, ביצירת היררכיה ברורה, שלא היה כמעט אף שחקן שהיה ברור מה התפקיד שלו הולך להיות, וחוץ מאולי דני אבדיה זה לא היה ברור ששחקן הולך לקבל דקות משמעותיות באותו משחק. יכול להיות שפתחת את המשחק פחות טוב ולא תראה יותר פרקט. ומעבר לכך, וזה קשור גם לנקודה הזאת, החמישיות של ישראל בתחילת המשחקים פשוט לא היו טובות, אפשר להגיד, התוצאות אמרו את זה, וגיא גודס לא בחר ללכת עם חמישייה קבועה.
זהו, יותר ממה שהן לא היו טובות, הן לא היו קבועות. אני לא מאמין שזה תנאי הכרחי, לפעמים זה מאמן שמשנה ומשדרג. במקרה הזה זה היה בעיקר, לפחות מנקודת מבט חיצונית, זה היה נראה יותר כמו ניסוי ותהייה ובלבול וחוסר היררכיה.
נכון, ואם יש משהו שכן אהבתי בנבחרות הצעירות הקיץ שהצליחו, זה בדיוק את זה שהייתה חמישייה קבועה, וגם אם היא לא הייתה הכי טובה, או עם חמשת השחקנים הכי טובים על הפרקט, כל שחקן ידע בדיוק מה הולך לקרות, מי פותח, איזה שחקנים עולים אחרי זה מהספסל, והייתה חלוקת דקות שהייתה יותר מתאימה, ופה הכל פשוט, אפשר להגיד, נראה לעתים רנדומלי, ששחקן כמו תמיר בלט יכול לפתוח משחק לא טוב ולא לחזור, וכמה מקרים כאלה. אז זה באמת נושא מורכב מאוד ובעייתי בכישרון של הנבחרת, ואני רוצה לשמוע ממך מה הדעה שלך על גיא גודס בכל הקמפיין הזה.
כן, אני חושב שנקודה שאולי לא נוגעים בה מספיק בעניין גיא גודס, זה עניין התקשורת, או איך אתה משווק את ההפסד, אני אקרא לזה ככה. לשווק את ההפסד זה אומר, לפעמים יש משבר, אנחנו אומרים תמיד שמנהיגים נמדדים בשעת משברים, בסופו של דבר הלקוח, אלה, אני אגיד אזרחי מדינת ישראל, אבל אוהדי הנבחרת. ואוהדי הנבחרת, גיא גודס, לא פעל מספיק טוב כדי להרגיע אותם או לגרום להם לסמוך עליו. כי כשמאמן יוצא ואומר שאנחנו צריכים בסופו של דבר, לא משנה איזה הגנה הוא יעשה, צריכים לשפר את ההגנה ברמת האחד על אחד. או שאומר גיא גודס שכשאתה תלוי בשחקן מסוים, אתה תהיה לפעמים תלוי לידו. ושאומר גיא גודס את כל הביטויים והמשפטים שקצת זורקים את האחריות ממנו אל השחקנים. ויכול להיות שברמת הניתוח הקר של המשחק הוא צודק, אבל אתה רואה צון של העדר, ואם כבשה בורחת מהעדר ומהשיירה, אתה האחראי. אתה לא אשם, אנחנו לא מחפשים אשמים. אתה האחראי, אתה אחראי להחזיר אותה לשיירה, אבל לפחות בפן הראשוני, אתה אחראי להגיד, טעות שלי, אני אתקן, אני צריך לתקן, ואם אני אחשוב שאני לא יכול לתקן, אני גם אתפטר מתפקידי כרועה צאן, לצורך האנלוגיה. ברמה הזאת, גיא גודס נכשל בלתווך את ההפסדים האלה, לצד השני, לתקשורת ולאוהדים וכולי. ואני חושב שזה איזושהי, זה יכול ללמד אותנו קצת על כמות הלחצים שהייתה בתוך המערכת הזאת, שאני חושב שלמרות מה שאומרים, אני לא טוען ששחקני הנבחרת שונאים אחד את השני ולא יכולים להסתכל אחד לשני בעיניים, ממש לא. אני בטוח שהם חברים ושהם יודעים לשחק כדורסל ביחד והם מקצוענים והכל טוב ויפה. עדיין, הלחצים האלה שגיא גודס, צוות של נבחרת ישראל, לא הצליחו להעלים או להשתיק בזמן הטורניר, חלחלו גם למשחק, וראינו בעיות תאום, וראינו גם בעיות לפעמים של קצת אגו. אני כמאמן לא רוצה לראות שחקן מתעצבן כי הוא לא קיבל כדור, כי הוא לא מסרו לו. זה לא משהו שאני רוצה לראות. וזה מעיד על איזושהי בעיית אמון ובעיית היררכיה בנבחרת, שאלה דברים שגיא גודס אחראי עליהם. הוא לא ראה שם שהם לא קראו, אבל הוא אחראי עליהם. וזה חלק מסמכויותיו כמאמן הנבחרת. וכל הדברים שאמרתי כרגע, הם דברים לא ברמה הטקטית, בכלל בכלל לא ברמה הטקטית. אלה דברים שקשורים רק לרמת ניהול חדר ההלבשה וניהול הסגל. ברמה הטקטית הדברים ידועים, אני חושב שהבעיה היא לא בקבלת ההחלטות. היו בעיות בקבלת ההחלטות, מול פולין האמנתי שהיה עדיף לשחק הגנת פיק אנד רול אחרת, ובמשחק כזה או אחר הייתי חושב שצריך להגביר את הקצב, ואני חושב שאת צריך ללכת יותר על פואנטות של פיק אנד רול ושלוש של פוסט-אפ. הדברים האלה הם נכונים, אבל הם לא המהות. המהות היא שהנבחרת הזאת, לא משנה מה גיא גודס רצה ליישם בה, ואם זה היה נכון יותר או נכון פחות, הוא לא הצליח ליישם אותה מספיק טוב. איכות הביצוע לא הייתה מספיק טובה, הנבחרת הזאת לא הייתה מאומנת. לא משנה אם הגנת הפיק אנד רול זה הג' או דרופ, היא לא הייתה מספיק טובה. היא לא הייתה מספיק מתואמת ומספיק מאומנת. וכן, אני לא מצפה לרמת ביצוע של כדורסל קבוצות, כי יש נבחרת ופחות אימונים ויותר אינטנסיביות, אבל בין אם זה קשור להיררכיה, בין אם זה קשור לתיעדוף, בין אם זה קשור לבלבול שהיה בצוות המקצועי וחלחל לשחקנים, בסופו של דבר נבחרת ישראל לא הגיעה לרמה הזאת. ויש פה איזושהי אחריות. ואנחנו עוד נדבר על המאמן הבא של נבחרת ישראל, אבל בוא שניה נסיים את נושא גיא גודס בהאם גיא גודס צריך להמשיך להיות מאמן הנבחרת, ואתה מוזמן לענות על זה אחר כך. אני חושב שהשאלה צריכה להתחלק לשתיים. אני, ודיברנו על זה בזמנו שדיברנו על יאניס פרופולוס במכבי תל אביב, לא מאמין בפיטורים מתוך עונש. אני לא מבין בדיוק למי זה עוזר, כי בסוף המטרה של כולנו משותפת. גיא גודס לא בא לנבחרת ישראל במטרה להשמיד לה את היורובסקט. הם באו במטרה טובה ועם כוונות טובות וזה בסדר. אז אני לא מאמין שבגלל שהוא היה אחראי על הרבה תחומים שכשלו, הוא צריך לעזוב את נבחרת ישראל. ממש לא. מה אני כן מאמין? אני מאמין שצריך לשאול את עצמנו. האם אחרי כל החלונות שגיא גודס היה בהם מאמן הנבחרת, ולא הצליח ליצור היררכיה, ולא הצליח להביא את דני עבדי על המיקום שהוא עכשיו, ולא הצליח לגרום ליצירת נבחרת מאומנת ומגובשת, האם יכול להיות, כלומר, מה צריך להשתנות שלא היה עד עכשיו כדי לגרום לגיא גודס להצליח לעשות את זה? אני לא יודע מה התשובה, אבל זו שאלה שצריכה להישאל. בעיניי, לגיא גודס היה את כל הכלים, והוא לא הצליח, ואני לא רואה סיבה שזה יהיה אחרת. אני באמת לא רואה סיבה שזה יהיה אחרת, ולו רק בגלל זה אני לא חושב שהוא צריך להמשיך ולהיות מאמן הנבחרת.
100%, אני מסכים איתך, ובסוף גם בזימונים לא כל כך הייתה בנייה לעבר העתיד. אנחנו מדברים הרבה על נועם דובת ובעיקר גבי צ'צ'שווילי שלא זומנו לסגל ביורובסקט, ובסוף לדעתי זה מאוד חבל, התפספסו פה כמה שחקנים שאומנם כן ישחקו בנבחרת בעתיד, אבל אם הם היו סופגים את החוויה הזאת כבר עכשיו, זה היה תורם הרבה, ובדיוק כמו שאמרת, נגיע לסוגיית המאמן הבא בקרוב, אבל בעיקרון אני מסכים שכנראה עם מה שראינו, ועם כל החלונות, ועם זה שלא נראה של השחקנים, יש אמון מספיק גדול בו, ובעיקר במאמץ ההגנתי, אז כנראה שאין ברירה אחרת חוץ משינוי שכנראה יעשה טוב לשני הצדדים. ועכשיו נגיע אם כבר דיברת על לחצים, אז לדעתי לפחות אחד הדברים שהראו הרבה לחץ זה עצם זה שפיני גרשון ישב על הספסל. עכשיו ממה שאומרים אנשי האיגוד הורו לו לשבת שם ושהוא לא רצה, זה לפחות מאיזשהו דיווח שראיתי, אבל בסופו של דבר ולא משנה מהי הסיבה, משהו כזה לא בדיוק מוסיף ביטחון למאמן לדעתי, בטח כשלא ראינו את פיני יותר מדי מעורב שם על הספסל לפחות בפסקי זמן במהלך המשחק. קצת קשה לנו לדעת מה בדיוק קרה שם ובדיוק מאחורי הקלעים גם מחוץ למשחקים, ופיני גרשון כן ישב על הספסל גם אצל הנבחרות הצעירות, וכמו שהוא היה מגדיר את זה, הוא היה שם בעיקר במידת הצורך, אם הוא רואה משהו מבחינה מקצועית אז כן להעיר למאמן, ושם באמת הייתה לו הגדרת תפקיד ברורה, אבל כאן לא הייתה הגדרת תפקיד ברורה, גם הספורט סאבי דיבר על זה כאן, ג'וש אליקמן על ג'י כהן שהתראיין ואמר שהוא באמת לא יודע מה בדיוק התפקיד של פיני גרשון, ואני רוצה לשמוע את דעתך על הסוגיה הזאת, כי מצד אחד הוא באמת אחד המאמנים הגדולים שהיו פה, אם לא הגדול מכולם, ואחד הגדולים באירופה, ובהחלט יש לו מה לתרום. מצד שני, האם המה לתרום הזה צריך להגיע בישיבה על הספסל ועם הגדרת תפקיד שהיא לא ברורה? אני ממש לא בטוח בזה.
כן, אז יש פה שאלה, שהיא לא מתמקדת בנבחרת ישראל. סתם, בקיץ שהיה, הייתה שאלה אם יותם אלפרין יעמוד על הקווים, הייתה איזושהי שאלה, אולי הוא צריך עוזר מאמן יותר מנוסה. אני חושב שבסופו של דבר, אנחנו לא צריכים לנהל את עצמנו, זה נכון בכללי בחיים, אבל גם בכדורסל, האגו לא צריך להיות זה שמנהל אותנו. כלומר, העובדה שגיא גודס הוא מאמן ראשי, לא צריך למנוע מאנשי מקצוע, מבינים, מקצוענים, לשבת על הספסל ולייעץ לו. והעובדה שפיני גרשון לא מעורב בפסקי זמן, והעובדה שג'יי כהן לא מודע לזה, לתפקיד של פיני גרשון, אני חושב שזה ההוכחה שזה דבר חיובי. אין בלבול ומישהו שחושב שפיני גרשון הוא המוביל או הוא המאמן. אין דבר כזה. יודעים שגיא גודס המאמן, ולגיא גודס יש את כל הכלים, כולל את פיני גרשון, להתייעץ איתם, לדבר איתם, לחשוב איתם, ולהגיע להחלטות הטובות ביותר. ואני חושב שבהקשר הזה זה דווקא נהדר. אני יודע, אנחנו באופן כללי מונעים הרבה מאגו בחיים שלנו, ולכן זה, אנחנו תמיד רגילים לחשוב על זה בתור גונב לו את הפוקוס וכולי וכולי וכולי. אני לא חושב שזה המקרה, באמת שלא, ולכן אני מאמין שזה דבר חיובי, שאנשי המקצוע הטובים ביותר יהיו חלק מנבחרת ישראל, בכל תפקיד שהוא, כל עוד, כמו שאני אומר, זה לא פוגע בהיררכיה. ובעיניי, הרעיון הזה של ג'יי כהן, הוא ההוכחה לכך שזה לא פוגע בהיררכיה.
טוב, זה בהחלט מעניין, ואפשר להגיד שגודס בעצמו מחמיא לפיני גרשון כשהוא נשאל עליו בין אם זה התקופה שפיני היה עוזר שלו במכבי תל אביב, ובין אם מה שקורה עכשיו, אבל עדיין גם קשה לנו לדעת מה גודס באמת חושב, האם הציטוטים בתקשורת זה באמת מה שהוא מאמין בו, זה נושא מאוד מעניין, ולפחות אני אשמח שתהיה לו הגדרת תפקיד יותר ברורה מזה, כי ברור שהוא מנהל המקצועי של הנבחרות הצעירות, אבל מעבר לזה, בנבחרת הבוגרת לא בדיוק הסבירו מה הוא עושה חוץ מהצטרפות לצוות המקצועי. עכשיו נעבור לשחקן שהיה סביבו הרבה מאוד לחץ, אם כבר דיברנו על כמה דברים שקשורים ללחץ, וזה דני אבדיה, שכמו שצוין, לא בדיוק הצליח להשתלב, בעיקר במשחקי ההכנה, תחת גודס, בין אם מהסיבה הבריאותית, ובין אם מבחינת כדורסל, ובתחילת הטורניר זה דווקא נראה מושלם, אבדיה עם שתי תצוגות ענק מול פינלנד בעיקר ואז מול הולנד, ואחרי זה משחק סופר חלש מול פולין שבדיעבד אפשר להגיד שעלה לישראל במקום בשמינית הגמר, ועוד שני משחקים לא רעים אבל לא יוצא דופן מול סרביה ומול צ'כיה, שם הוא באמת מסע עושי קריירה באסיסטים אם אני לא טועה, וצריך לדבר על הסוגיה הזאת, כי דני אבדיה אי אפשר להגיד שהיה חיבור טוב בינו לבין גודס, בטח ברמת הביצוע על הפרקט, ובעיקר אפשר להגיד שמבחינה תקשורתית הרבה מאוד פוקוס הלך לדני אבדיה, כשזה הלך טוב אז זה היה מושלם, וכשזה לא הלך טוב אז פתאום כל מיני בלגנים צצים, וגם היו כמה דיווחים ששוב אנחנו לא יודעים מה נכון ומה לא ב-100%, אבל קשה להגיד שזה היה טורניר שאבדיה יזכור לטובה, למרות שהוא לדעתי לפחות מבחינה מקצועית עשה את שלו, היה טוב מאוד, גם אם לא מצוין הוא בהחלט לא היה הפנים של ההדחה של ישראל. אולי מבחינה תקשורתית זה מצטייר ככה, כי אבדיה הוא באמת השם הכי גדול שיש לנבחרת להציע, אבל באופן כללי הוא לא הסמל של הכישלון הזה על הפרקט, ואני רוצה לשמוע את דעתך על כל סוגיית השילוב שלו, שזה משהו שלא הצליח, ובכלל מה דעתך על הטורניר שהיה לו?
כן, אז דני אבדיה הוא סיפור, והכל אנחנו מכירים, אלברט איינשטיין אמר את זה פעם, אבל אנחנו מכירים ואומרים תמיד שהכל הוא יחסי. הכל הוא יחסי. אני חושב שדני אבדיה בא לפה באיזשהו כל תרועה רמה, אחרי שנתיים ב-NBA, ליגה שהיא 7 רמות מעל הליגות של כל השחקנים שמשחקים בנבחרת כיום, ומישהו ציפה לקבל שחקן סופרסטאר. לצורך העניין, מישהו ציפה באיזשהו מובן לקבל לאורי מרקנן. אבל אני חושב שמהר מאוד התבדנו, וזה טוב שהתבדנו כדי שנבין קצת מה קורה. לאורי מרקנן זה שחקן שנכנס ל-NBA בשנת 2017. הוא שחקן שהוא 5 שנים בליגת ה-NBA. 5 שנים ב-NBA, משחק, מנוסה, בוגר יותר, ויש איזושהי תפיסה שדני אבדיה יכול להיות כמוהו כבר עכשיו, אבל היא תפיסה לא נכונה. אנחנו רואים הרבה פעמים שדני עוד צריך לעשות תהליך התבגרות, בין אם זה ברמה המקצועית של קבלת החלטות וניסיון, אבל בין אם זה ברמה אישית של יותר פוקוס, יותר להיות מרוכז בעצמו ופחות בשופטים, בקהל, בתקשורת, במצלמה, בספסל, במאמן, בשחקן שלא מסר, בריבאונד שהוא לא לקח וכולי. איזושהי יכולת להמשיך הלאה. איזושהי יכולת, גל מקל אמר את זה באיזשהו רעיון, לא לתת לזריקה הקודמת להשפיע על הזריקה הבאה. כיום לדני אבדיה אין את זה, וזה קצת מונע ממנו באיזושהי צורה להתקדם, לעשות את הסטפ-אפ. והדבר השני שקשור לדני אבדיה שהוא מעניין, ואמרתי את זה לפני כמה פרקים. יש איזושהי תפיסה בכללי בעולם הכדורסל, שהיא תפיסה שיכולה להיות טובה, אבל היא תפיסה הרסנית. וזו תפיסה שלפיה המנהיג של הקבוצה חייב להיות השחקן הכי טוב שלה. זה פשוט תפיסה שגויה. אין קשר בין העובדה שהשחקן הכי טוב שלך על המגרש יהיה המנהיג. ונבחרת ישראל הכל כך כישרונית והכל כך מגוונת, עם המון המון כישרון שהוא לא דני אבדיה, הייתה וצריכה הייתה לעשות הרבה יותר פואנטות התקפיות, ומה שנקרא לסמוך הרבה יותר, גם על שחקנים אחרים, גם אם הם לא הכוכב של הקבוצה. ושגיא גודס אמר שאתה תלוי במישהו, אתה הרבה פעמים תלוי לצידו, זה נכון, והבעיה היא שאתה לא צריך להיות תלוי בו. הוא עדיין לא הסופרסטאר ברמה הזאת ששווה, מה שנקרא, שווה לשים את כל הביצים בסל שלו. אני לא חושב שזה המצב עם דני אבדיה, אני חושב שהייתה טעות ביחס אליו ברמה המנטלית, תקשורתית, ייצוגית, ואני חושב שהייתה, היו גם טעויות מקצועיות כמובן, כן? אבל אלה פחות קריטיות. בסופו של דבר, מאמנים התחלפו, ואחד ישתמש בו יותר בפוסט-אפ, והשני ישתמש בו יותר בפיק אנד רול, והשלישי ירצה שהוא יוביל כדור, והרביעי ירצה שהוא יקלע מהפינה. כל אחד יעשה מה שנכון לו ומה שטוב לו. אבל בסופו של דבר, ברמה הייצוגית הנבחרתית, הייתה טעות במיתוג ובשיווק של דני אבדיה, גם כלפי פנים, אבל גם כלפי חוץ ברמת ההיררכיה.
טוב, באמת דני אבדיה לזופר אבדיה, המנהל המקצועי של בני הרצליה ואביו של דני אבדיה, שממש יום בערך לפני המשחק מול צ'כיה, אם אני לא טועה, מתראיין בסרביה ואומר כל מיני דברים על הוותיקים של הנבחרת שלא תומכים בדני אבדיה, ומתלונן גם על המאמן, או יותר נכון על השילוב של אבדיה שם, ואז הוא גם התראיין אחרי זה לנדב צנציפר מוויינט וידיעות אחרונות, ולי זה נורא תמוה, כי בסוף זופי אבדיה לאורך השנים מקפיד כמה שפחות להתראיין לגבי הבן שלו, וגם אם כן, אז הוא מדגיש שהוא לא מתערב למאמנים וכולי, ובנוסף הוא אומר שהוא לא רוצה שיתייחסו אליו לגימיק, ובאופן אישי אני מאוד אוהב את זופי אבדיה, וכתבתי על זה גם, אני מת עליו במרכאות, אבל בסופו של דבר, זופי אבדיה לא יכול להראות סוג של צביעות כאן, מצד אחד שהוא לא מדבר על אבדיה והמאמנים ולא מתערב להם, ומצד שני מתראיין ועוד תוך כדי הטורניר היורובסקט, משהו שלא מוסיף שקט לנבחרת. אז אני באופן אישי מאוד לא אהבתי את זה, ובנוסף גם ים הדר ביקר את מה שנעשה בנבחרת, בין אם זה לפני הטורניר בפודקאסט פרשטוק של ברטימור ורון שושן, על זה שנראה שהצוות המקצועי הרכיב יותר קבוצה של כוכבים ולאו דווקא את הקבוצה הכי טובה, וגם תוך כדי הטורניר אחרי ההפסד לפולין הוא אמר שכולם מאלתרים, שזה נכון, זה באמת נראה ככה ואפשר להסכים עם המשפט, ומצד שני, אתה שחקן בנבחרת, אתה כנראה חלק ממה שקורה שם, ומזה שדברים לא יוצאים לפועל, ובנוסף, אתה גם מוציא כביסה מלוכלכת החוצה, ולא מוסיף שקט לנבחרת, אז אני באמת לא אהבתי את הביקורות האלה, אני רוצה לשמוע את דעתך.
כן, אני חושב שצריך להפריד בין שני המקרים האלה, כי הם מקרים שונים בהחלט. זופי אבדיה הוא איש כדורסל פרטי לגמרי שהחליט להביע את דעתו על הנעשה בנבחרת ישראל במסגרת איש כדורסל במדינת ישראל, ובמקרה התייחס בעיקר לשחקן שהוא, אני מניח, הכי מזוהה ואוהב אותו, במקרה הבן שלו. והוא אמר את מה שהוא חושב, וזה בסדר, ואנחנו אוהבים, והתקשורת אוהבת, ואנחנו אוהבים את זופר אבדיה, כי הוא אומר את מה שהוא חושב תמיד, וזה נהדר. והוא אמר את זה, ויש לו ביקורת, והוא אמר אותה, הוא לא אמר אותה בשם הבן שלו, הוא לא אמר שדני אבדיה מתחרט על זה שהוא היה בנבחרת ישראל, ממש לא. הוא אמר את מה שהוא חושב, ואת מה שהוא מרגיש, ואני לא רואה בזה שום דבר פסול, מה שכן, אם הדבר הזה חלחל פנימה לתוך הנבחרת, אולי פה יש בעיה, אני לא יודע אם זה המצב, אבל אני חושב שזה מקרה הרבה יותר זניח שאפשר לשים בצד. ים הדר הוא מקרה הרבה יותר בעייתי. כמו שאתה אומר, שאתה שחקן, אתה חלק, אתה צריך להראות שאכפת לך שאתה שם, וכמו שביקרתי את גיא גודס שזורק את האחריות, להגיד כולם מאלתרים זה לזרוק את האחריות, הוא לא אומר שכולם מאלתרים חוץ ממני, ברור. אבל הוא בעצם אומר, אנחנו לא טובים. עזוב, תשפר את מה שאתה צריך לשפר, תהיה ביחד עם הקבוצה שלך, תחשבו איך לשפר, לא צריך לרוץ ומה שנקרא לספר עד כמה רע ועד כמה לא טוב, אני לא חושב שזה מוסיף, ובאמת ראינו במה שכתב מוטי דניאל, המנהל של הנבחרת מיד לאחר האליפות, שהוא מצפה מכמה שיותר שחקנים להגן במרכאות על המרקם החברתי בנבחרת, יש איזשהו עניין. אני לא אגיד, כמו שאמרתי, שהשחקנים שונאים אחד את השני, אני לא אגיד שיש סכסוכים, אני אגיד שיש עניין מסוים שפוגע בנבחרת סביב המרקם החברתי והגיבוש של נבחרת ישראל, וזה מורגש, זה מורגש מאוד, ואנחנו לגמרי יכולים לראות את זה.
לחלוטין, ובאמת מוטי דניאל גם כתב שם שעוד שחקנים יגנו על הסיטואציה, אבל רק השחקנים שהוא ציין עד עכשיו, תומר גינת ורפי מנקו, התבטאו באופן ציבורי, אז כנראה שכן היו בעיות בתוך הנבחרת, ושזה לא המצאות של התקשורת. ועכשיו אנחנו באמת ניגע בעתיד של נבחרת ישראל, ובכמה סוגיות חשובות, ונתחיל עם סוגיית המתאזרח. כזכור, ג'ון די ברטולומאו היה אמור להיות המתאזרח של נבחרת ישראל, אבל הוא בקושי שיחק בהכנה, ביקש להשתחרר, ובסוף הסכימו שהוא ישתחרר, וישראל שיחקה ללא מתאזרח. בעבר היו מתאזרחים בין אם עם זיקה למדינה גדולה יותר, ובין אם עם זיקה פחות משמעותית, כמו ריצ'רד האוול, שייצגו את ישראל, וזה באמת נושא לוהט, בטח כשרואים שחקן כמו לורנזו בראון, שלא קשור לספרד, ובסוף משחק שם, וגם משדרג את הנבחרת. אז אני רוצה לשמוע ממך, מה דעתך על נושא המתאזרח, ומה נבחרת ישראל בעצם צריכה לעשות עכשיו, בהובלת איגוד הכדורסל, האם זה צריך להיות מתאזרח סטייל ג'ון די ברטולומאו, שהוא ממש אחד מאיתנו, או לפחות צריך לקבל יחס כזה, מה שלא נראה שהוא בדיוק קיבל עכשיו, האם זה צריך להיות מישהו כמו קריס ג'ונסון לצורך העניין, שזה יותר לכיוון הריצ'רד האוול, או שזה צריך להיות מישהו שממש לא קשור, כמו לורנזו בראון, שמגיע ומשדרג את הנבחרת?
כן, אז בוא נבהיר שנייה. לנבחרת ישראל עד היום לא היה מתאזרח. מתאזרחים שמגיעים לפה דרך הקבוצות ומזומנים לנבחרת ישראל, אלה לא מתאזרחים. אלה, מה שנקרא, זה לא כוונת המשורר, או לפחות זה לא מה שאנחנו צריכים כדי להתחרות ברמה שוויונית בעולם. לכולם יש את המקומיים שלהם, ובכל זאת אנחנו רואים את השדרוג של ג'יילין סמית, של קרואטיה ושל לורנזו בראון בספרד, ושל איג'י סלוטר בפולין וכולי וכולי וכולי. אנחנו רואים את השדרוג, לאף אחד ממה שציינתי אין שום קשר לנבחרות שלהם, ופיבה, מה שנקרא רמזה לנבחרות, תעשו את זה. אין בעיה, אפשר להתווכח ואפשר לא, אפשר להסכים ואפשר לא להסכים. הכל בסדר. אבל בסופו של דבר, אם אנחנו רוצים להיות חלק מהמשחק, אנחנו חייבים, חייבים, חייבים להיות גם חלק במשחק המתאזרחים, ולהזריח שחקן ברמה טובה מאוד, קצת מה שנקרא לזרוק את האידיאלים ואת העקרונות האלה. זה נשמע רע, אבל די, אנחנו צריכים להיכנס למשחק הזה, אין שום סיבה שלכולם יש ולנו לא יהיה כי אנחנו פטריוטים וכולי, אין סיבה כזאת. בנוגע לאיזה שחקן, אני לא יודע לדבר בשמות, בסוף צריך גם שתהיה הסכמה שלו והתכנות של הדבר הזה, אבל יש פה סוגיה שאנחנו צריכים שחקן שובר שוויון, ככל הנראה בקו הקדמי, כי בקו האחורי בעיניי יש לנו כישרון שכדי להזרח שחקן שיהיה ברמה יותר טובה מזו, אנחנו צריכים וואחד שחקן וואחד הזדמנות, למרות שאני מניח שרוב המאזינים ישר חושבים על הרבה יותר שחקנים בקו האחורי שהם מכירים שיש להם פוטנציאל להתאזרח, עדיין צריך להשתמש בפונקציה הזאת כדי גם לחסות באיזשהו מובן חיסרון מרכזי שלנו, וזה הקו הקדמי, וכן, נבחרת ישראל צריכה להתקדם ולעשות גם את הדבר הזה.
טוב, דעתי בנושא הזה היא שבאמת צריכה להתקבל החלטה, אני בסדר עם כל החלטה, בין אם זה רק ללכת עם השחקנים הכי טובים הישראלים שיש, כמו ג'ון די ברטולומאו, ובין אם זה להביא שחקן כמו קריס ג'ונסון, ובין אם זה להביא מישהו סטייל לורנזו בראון, אני בסדר עם כל החלטה שתתקבל, פשוט צריך לקבל החלטה בעניין הזה, ועכשיו באמת ניגע בסוגיית המאמן, וכמובן דיברנו על זה ששנינו חושבים שכנראה צריך להמשיך הלאה, ושגיא גודס לא יוכל להמשיך כמאמן הנבחרת, ושני השמות הראשונים שצצים הם באמת אריאל בית הלחמי, שכבר קשרו אותו לנבחרת בעקבות ההצלחה שלו בנבחרות הצעירות, וננו גינסבורג שכנראה יסיים את דרכו המוצלחת מאוד בנבחרת צ'כיה, וכמובן שהוא ישראלי, ככה שגם ישראלי, גם ניסיון טוב מאוד בכדורסל נבחרות, זה באמת שילוב של דברים מפתים. ואני יכול לשים עוד שם על השולחן, שכרגע זה לא ריאלי, כל עוד הוא מאמן את מכבי תל אביב, למרות שהיו מקרים בעבר, כמו ארז אדלשטיין, שכן היה בנבחרת ישראל ובמכבי תל אביב באותו זמן, נכון זה לא שרד הרבה אבל זה כן קרה, ולדעתי זה עוד שם שצריך להעלות, כי בסופו של דבר קטש עשה עבודה נהדרת בנבחרת, כמו שאתה תמיד אומר, הוא הנחיל שיטה שעובדת גם בחלונות, ורק בגלל מאבקי אגו הוא מצא את עצמו בחוץ על ידי איגוד הכדורסל, אז לדעתי כן צריך לציין את השם הזה כסוג של מועמד, למרות שקשה לנו לראות איזושהי סולחה בדרך, ואם זה בכלל רלוונטי, ואני רוצה לשאול את דעתך, מי צריך להיות המאמן הבא של נבחרת ישראל?
כן, אז השמות הם קצת יותר מורכבים, כלומר אני בטוח שיש גם עניין של רצון ויכולת, סתם עוד את קטש ככל הנראה לא ריאלי, מהרבה מאוד סיבות, גם פוליטיות, גם עובדה שהוא מאמן את מכבי תל אביב שמשחקת ביורוליג וכולי וכולי. אני כן אגיד, ואני אתייחס בעיקר לשם שהזכרת אותו, שיש פה מאמן שעשה עם נבחרת צ'כיה משהו היסטורי, היסטרי, בכל קנה מידה, בכל קנה מידה, באמת באמת בכל קנה מידה, הביא את נבחרת צ'כיה שלא ידע ולא הכירה מה זה הדבר הזה, מה זה נקרא בכלל, טורנירים אולימפיים, גפי העולם, אליפות אירופה, זה דבר באמת שהיה נשמע עזוי מבחינתה, מאז ברונו בסקט 2019 הוא הגיע איתה למקום שישי, ביורו בסקט 2015 הוא הגיע למקום שביעי, ובאולימפיאדת 21 הוא הגיע מקום תשיעי, הוא היה קרוב גם להפתעה מול יוון אתמול, אני חושב שאנחנו חזינו ביכולות שלו גם כמאמן נבחרת, גם בנימברוק, גם בפרומיטי, יש לנו מאמן ישראלי פה ברמה מאוד מאוד גבוהה מבחינת הידע שלו ויכולות האימון שלו, ואולי היתרון הכי הכי גדול שלו, והניסיון מהקמפיין האחרון מוכיח את זה, הוא לא בברנז'ה פה. אין לו מקורבים, והוא לא מאמן שחקנים מכאן, והתקשורת לא לוחצת עליו, והוא לא פעיל כל כך ברשתות האוהדים והתקשורת כאן. זה באיזשהו מקום מאפשר לו לקבל החלטות נקיות, נכונות, נטולות אינטרסים והשפעות. אני חושב שאין ספק שננו גינסבורג צריך להיות המאמן הבא של נבחרת ישראל.
עד משמעית, אני מסכים איתך שאם אפשר להביא את ננו גינסבורג, ואם הוא רוצה, אז צריך למנות אותו למאמן. הבעיה היחידה פה, וציינת את זה, שהוא לא בדיוק מקורב לאנשים פה והכל, שיש לזה הרבה יתרונות מצד אחד, ומצד שני יש לזה חסרונות. ראינו את אורן עמיאל בהפועל ירושלים, שזה לא החזיק מעמד, שהוא עבד במקום עם פחות לחץ בנימבורק, ובסוף הגיע לירושלים, ודברים לא הסתדרו בסיר הלחץ, בין אם מהצד שלו ובין אם מהצד של המועדון, אפשר להגיד שזה שילוב של השניים, ולדעתי צריך קודם כל לראות האם ננו גינסבורג מוכן לדבר כזה, ובמידה שכן, אני חושב שזאת גם אחריותנו כתקשורת, בין השאר באמת לתת לו את סביבת העבודה ואת השקט הדרוש, כי בסוף הוא מאמן עם קבלות, הוא אימן סופרסטארים כמו יאן וסלי ותומאס סטורנסקי בנבחרת, והוא בוודאי יודע מה הוא עושה, ככה שאם אפשר להביא, אני חושב שהוא יצליח להסתדר גם בתוך הלחץ ששמים פה. פשוט קודם כל צריך לראות האם זה מתאים לו, ואם כן, אז יש הרבה גורמים שיהיה להם אחריות כדי שהדבר הזה יצליח. אם לא, אז אריאל בית הלך מיומין הסתם האופציה הטבעית, כמי שבאמת יודע להוציא את המיטב משחקנים כמו דני אבדיה, ים מדר ואולי גם יובל זוסמן, ככה שזאת גם אופציה באמת יפה עם אם ננו גינסבורג לא יוכל להגיע, וקטש, אם איכשהו דברים יסתדרו, וזה לא נראה ככה, אבל אם כל הדברים יסתדרו איכשהו בעתיד הקרוב, אז זאת האופציה המושלמת, אפשר להגיד. בקיצור, אחת מהאופציות האלו היא באמת נהדרת, ולנבחרת יהיה עתיד טוב, ובואו נדבר על השיפור הצפוי לקראת יורו בסקט 2025, כי פחות טוב ממה שהיה עכשיו, אני לא בטוח שאפשר, ואני אשאל אותך כמה שאלות לגבי זה. האם אתה חושב שאולי הגזימו בהערכה של ישראל ביורובסקט הזה, בטח כשנבחרות כמו פולין ופינלנד מתקדמות לשלבים הגבוהים, והאם אולי עם הניסיון שיצברו הצעירים לקראת 2025, באמת יהיה אפשר לעשות משהו שזה קודם כל בראש ובראשונה להגיע לשלב שמינית הגמר לפחות? אני אישית חושב שכן, יש כישרונות כמו צ'צ'שווילי ודוברת שצריכים להשתלב, גלעד לוי, אפילו נועם יעקב ובן שרף מבחינתי יוכלו להגיע לנבחרת עד אז, גם אם בתפקיד מצומצם יותר, ובנוסף שחקן כמו מייקל בריסקר יוכל לעשות התקדמות עד אז, ובסיס טוב מהנבחרת הזאת כן יש, דני אבדיה, ים אדר, תמיר בלט, יובל זוסמן, רומן סורקין, ולדעתי גם מישהו כמו תומר גינת, אין סיבה שהוא לא יהיה שם. מה דעתך על הנושאים האלה? האם באמת נראה שיפור גדול?
כן, אז אני לא חושב שפריזו באיזושהי צורה ביכולת של הנבחרת הזאת, אני חושב שהעריכו אותה כשמינית גמר, ברור לנו שביכולת יותר טובה היינו יכולים לעשות שמינית גמר, ברור לנו גם שאם הכוכבים היו קצת קצת מסתדרים, גם זה היה יכול לעבור לרבע גמר, ואני לא מגזים, זה דבר מציאותי, זה לא מופרך, ולכן אני לא חושב שהייתה פה איזושהי הפרזה, זה היה טורניר לא טוב, ולכן גם התוצאות שלו הסתיימו לא טוב. ביחס לעתיד, אני חושב שהדבר הזה, שאנחנו יכולים להסתכל לעתיד באמת מאוד מאוד ורוד. אם נסתכל על דני אבדיה, ושדיברנו על ההבדל בינו לבין מרקנן, אז עוד 3 שנים, דני אבדיה הוא לאורי מרקנן, בהקשר הזה, בפרופיל שלו בלבד. ואני חושב שדני אבדיה הבוגר הזה, עם, שוב, אני לא יודע מה הוא יעבור עד אז בקריירה, והכל מאוד מאוד דינמי, אבל בפוטנציאל, מדובר בשחקן שובר שוויון, שיכול להוסיף לנו וואחת כוח אש לנבחרת. כנ"ל תמיר בלאט, שיכול ועושה מגמת שיפור פיזי והגנתית מאוד מאוד גדולה. ובהנחה שיצליח להמשיך את המגמה הזאת, או לפחות חלק ממנה, הוא פוטנציאל אדיר גם כן. נועם דוברת שכמובן צפוי לעלות לרמות האלה, ים הדר, שחקנים שצפויים לצבור גם המון 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 ניסיון, גם להמשיך במגמת השיפור המקצועית שלהם, ובעיקר ובעיקר לצבור עוד הרבה הזדמנויות לשחק ביחד, לשחק תחת שיטות שונות, תחת מאמנים שונים. הדברים האלה הם אלו שבסוף הופכים נבחרת לבאמת חזקה. היכולת לגבש חבורה של שחקנים בחלון קצר ולרוץ לאליפות ארוכה, זה הדבר האמיתי. אני חושב שנבחרת ישראל ארוכת הדווח, יש פוטנציאל לא רע לעשות את זה.
טוב, אני חושב שניתחנו את היורובסקט המאכזב של נבחרת ישראל מכל כיוון, בין אם זה מה שקרה בטורניר, מה שקרה לפני הטורניר, ומה שצריך לקרות עכשיו ובעתיד. ועכשיו הגיע הזמן לפינת סיפור, ובוא נשמע ממך עומר, איזה סיפור מיוחד יש לך?
כן, סיפור דני אבדיה הזכיר לי לפני, אני רוצה להגיד כמה שנים, ואני חושב שזה היה 2, אולי 1.5 שנים. אני במתחם שרונה בתל אביב, באיזשהו שלב לידי מגיע עומרי כספי, מבלה בשרונה תל אביב עם קורקינט, כמובן עוצרים אותו להצטלם, ואנשים שרואים שמתחיל להתקבש איזושהי קבוצת צילום סביב בן אדם, מבינים כמובן שהוא מפורסם, ומתחילים להצטרף גם אם הם לא בהכרח מכירים את הבן אדם, ואני רואה אישה מבוגרת, מאוד מאוד מתלהבת מעובדה שהיא עומדת לידו, ליד עומרי כספי הגדול, והיא מאוד מאוד לאותה, עומרי, אתה יכול לצלם ברכה לנכד שלי, הוא מת עליך, היא לא אומרת לו, עומרי, היא אומרת לו, אתה יכול לצלם ברכה לנכד שלי, הוא מת עליך, וכספי כמובן, מסכים ומצלם לו ברכה, קצרה של 10 שניות, הכל היה נראה לי מאוד סביר ונחמד, עד שאותה אישה אחר כך מדברת בטלפון שלה, וממש צורחת ברחבי שרון תל אביב, וממש גם ליד עומרי כספי, השגתי ברכה לא זוכר את השם של הילד, לידו מדני אבדיה, והיא ממש מתלהבת שהיא השיגה ברכה מדני אבדיה, לאף אחד בתחנה, וגם לעומרי עצמו לא היה נעים לה, לא היה נעים להגיד לה שלא בדיוק דני אבדיה, אבל קרוב, אבל כשמדברים על ההשוואות בין דני אבדיה לעומרי כספי, אז יש כאלה שגם לא מבדילים, וגם זה בסדר, סתם סיפור שהצחיק אותי.
וואו, מדהים, ממתי זה קרה בערך?
אני חושב שלפני 1.5 שנים, 2 שנים, אני חושב, אבל אני לא סגור על זה.
וואו, אז זאת באמת הדרך הכי טובה לסיים פרק על נבחרת ישראל ביורובסקט, וקודם כל אני רוצה להודות לך עומר, שבאמת הגעת ונתת כל כך הרבה מידע על הנבחרת ועל היורובסקט, ותודה רבה לכם המאזינים, ואנחנו כאן באתר ספורטס רבי, אתם יכולים גם לבדוק את האפליקציה החדשה, להוריד אותה, ולדרג את הפודקאסט שלנו באפליקציות הפודקאסטים, לתת לנו דירוג של 5 כוכבים, יהיה ממש נחמד, כי גם יש עוד פרקים בתנור, ואני כבר יכול להגיד שבין השאר, בנוסף גם לגביע ווינר שמתקרב, יהיה גם פרק מיוחד עם ניתוח דירוג ספורטס רבי, שממש בקרוב הולך להתפרסם, הדירוג עצמו כמובן, אז יהיה ניתוח שלם ומיוחד על זה, אז באמת יש הרבה למה לצפות, ורק נגיד שזה היה פרק מספר 40 שלנו, ואנחנו כאן בזכות המאזינים, אז תודה רבה לכולם, ונקווה שיהיו לנו עוד 40 לפחות.